המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם אראל טננבאום.
בארצות הברית תמיד תמכו בישראל, אבל האם זה עדיין נכון? ואיך נראית התמיכה הזו בעידן של כיתוב פוליטי, שינויי דור ותחושת מיאוס ממלחמות? בפרק הזה של אקדמיקס אנחנו בודקים האם הברית עם הציבור האמריקאי עדיין מחזיקה, או שהגיע הזמן לחשב מסלול מחדש. האורח שלנו היום הוא פרופסור אמנון קברי, פרופסור חבר וראש המכון לחירות ואחריות בבית הספר לאודר לממשל ודיפלומטיה באוניברסיטת רייכמן, שמסביר למה דווקא עכשיו חשוב לבחון מחדש את יחסי ישראל ארצות הברית, ומה זה אומר על העתיד שלנו. מה שלומך, אמנון?
שלום, תודה רבה, מה שלומך?
כיף שבאת, יום מעניין. טוב, אני אשמח שלמאזינים שלא מכירים, תספר לנו קצת על עצמך ומה תחום המחקר שלך.
טוב, אז שלום, תודה שהזמנתם אותי, תמיד כיף להיות כאן, ותודה למאזינים שגם מקשיבים. אז אני חבר סגל פה בבית ספר לאודר, כבר לא מעט שנים. התחום שלי בעיקרון הוא פוליטיקה אמריקאית, לפחות כך הגעתי במקור, אנחנו גם מדבר היום על זה. פוליטיקה אמריקאית, אני אחר כך גם אספר סיפור קצת איך הגעתי לנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו, אבל זה נשאיר לעוד רגע. אז התחום שלי הוא פוליטיקה אמריקאית, ובפוליטיקה אמריקאית אני יותר עוסק בדעת קהל, והקשר בין דעת קהל לפעולות של נבחרי ציבור. בתוך הדבר הזה, אני מתעניין מאוד בדעת קהל בארצות הברית כלפי ישראל, ואני מנסה להבין מגמות בדעת הקהל בארצות הברית כלפי ישראל. אני אומר את כל זה כדי גם להגיד שבשנים האחרונות, אני ראש המכון לחירות ואחריות פה באוניברסיטה, ושם עשיתי סוויץ' לחקור מגמות בדעת קהל בישראל. שוב, כלפי המערכת הפוליטית, אבל גם מגמות בדעת קהל בנוגע לדמוקרטיה, בנוגע לערכים ליברליים, בנוגע לשינויים במערכת הפוליטית שקורים כאן סביבנו, וזה בעצם חלק ניכר מעבודת המכון.
אז באמת אפשר להגיד שזה תחום שהוא סופר רלוונטי עכשיו, לא רק עכשיו, באופן כללי, אבל בוא נגיד שבשנים האחרונות יותר ויותר. איך הגעת דווקא לזה?
אז זהו, אז אני אתחיל בעצם איך הגעתי לדעת קהל בארצות הברית כלפי ישראל, שזה בעצם הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו. עשיתי דוקטורט בארצות הברית, עסקתי במשהו אחר לגמרי, עסקתי בדעת קהל בארצות הברית, והקשר שלה לפעולות של נשיא ארצות הברית. אני התמקדתי ביכולת של הנשיא להשפיע על דעת הקהל. כחלק מהמחקר הזה אספתי הרבה מאוד נתוני דעת קהל. אני מסתכל על נתונים לא כסקר פרק, נפרד כל פעם, אלא יותר על מגמות. הרבה יותר מעניין אותי מגמות, בעיניי זה משהו קצת יותר מעשיר את הדיון, וגם מלמד יותר להבין לא אם בסקר מסוים הייתה תמיכה כזו או אחרת, אלא לראות מה קורה לאורך זמן. אבל תמיד שיחקתי קצת עם ישראל, ואז פגשתי אדם, חוקר, אני הייתי הסטודנט, חוקר בארצות הברית, שאמר לי, רגע, אתה מתעסק, אתה ישראלי, ואתה עוסק בדעת קהל בארצות הברית, ואין אף אחד שעוסק בדעת קהל בארצות הברית כלפי ישראל, ולך יש את הכלים לעשות את זה, בבקשה, תכתוב לי פרק לספר שאני עורך. אז בא אליי חוקר בכיר ומבקש מן דבר כזה, עשיתי את זה, וגיליתי דבר שעבור חוקר דעת קהל, זה בעצם אוצר זהב, גיליתי שבארצות הברית, בסקרים בארצות הברית, אחת השאלות שנשאלות יותר מכל שאלה אחרת בארצות הברית, בנוגע למשהו שאיננו פנימי, זה בנוגע לישראל.
וואלה.
כלומר, יש לנו יותר סקרים על ישראל, מאשר על כל מדינה אחרת בעולם.
איך אתה מסביר את זה?
איך אני מסביר את זה? זה מסביר את זה בעניין פוליטי שיש בישראל, עניין ציבורי שיש בישראל, עניין של ערוצי התקשורת, שהם עושים חלק גדול מהסקרים, ובעניין של ישראל, הרלוונטיות שלה לדברים שארצות הברית מעורבת בהם. כל הדבר הזה תורם לכך שארצות הברית פשוט, גופים ששואלים שאלות בסקרים, מתעניינים בישראל. ואז כחוקר דעת קהל, במיוחד חוקר דעת קהל שרוצה לראות מגמות, פתאום הוא מסתכל מול משהו שאף אחד לא הסתכל עליו ברצינות, וזה פשוט מאגר אדיר של מאות סקרים, כל סקר אלפי נשאלים, או אלף, 1,500 נשאלים, אנחנו מדברים על מאגר של מיליונים של נשאלים לאורך שנים. כלומר, אני מדבר על נשאלו בסקרים בארצות הברית על ישראל עוד לפני קום המדינה. כלומר, אנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד מאוד חזק ומבוסס, וזה בעצם הפרסום הראשון שלי באקדמיה בכלל, היה אותו פרק בספר הזה, שאחר כך שיניתי את זה ועשיתי את זה קצת יותר משמעותי, והפכתי את זה למאמר הראשון שהתפרסם לי אי פעם, ומזה גם אחר כך כבר עסקתי בזה הרבה מאוד שנים. אני רק אגיד שברגע שאתה מסתכל על הנתונים, אנחנו נדבר על זה אולי היום, אבל ברגע שאתה מסתכל על הנתונים, אתה מגלה דברים, ואתה מגלה מה שהיום מאוד ברור לנו, שיש כיתוב פוליטי בדעת הקהל האמריקאית כלפי ישראל. אני שמח שזה ברור לנו היום, או אני עצוב שברור לנו שזה המצב, אבל אני שמח שאנשים מבינים שזה המצב. אבל כשאשר התחלתי לעסוק בזה בתחילת שנות ה-2000, לא ידענו שזה המצב. אבל כשאתה מסתכל בנתונים ואתה רואה את המגמות, אז המגמות כבר היו, הכתובת הייתה על הקיר אז, וזה מה שמבינים כאשר מסתכלים על נתונים באיכויות כאלו, וזה אפשר לי בעצם להעלות את התובנות האלו, וזה בעיניי היה מאוד מעניין. אני עם הזמן רק אספתי עוד נתונים, אז אנחנו היום מבינים יותר את המורכבות של המגמות האלו, אבל זה בעצם, ככה בעצם הגעתי לנושא הזה.
אז איך באמת היית מתאר את הקשר בין ארצות הברית לישראל היום? זאת אומרת, מבחינת דעת הקהל שם.
זהו, אז הפרדת בעצם דעת הקהל לעומת קשר בין ארצות הברית לישראל. קשר בין ארצות הברית לישראל, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על קשר בין ארצות הברית לישראל, מדברים בעצם על הקשר בין המדינות. כלומר,
כן.
שאלות כמובן שעולות תמיד זה רמת הסיוע והתמיכה של ארצות הברית בישראל, ועד כמה טראמפ כרגע הנשיא, או בכלל נשיא ארצות הברית, תומך בפעולות של ישראל ומגבה אותה בטריבונלים בינלאומיים, וזה בעצם המקובל לחשוב עליו ביחסי ישראל ארצות הברית. על זה אנחנו מדברים, על היחסים המיוחדים בין ישראל ארצות הברית. אני לא עוסק בזה. עכשיו, למחקר שלי יש השקה לזה, אבל אני לא עוסק בזה. אני עוסק באיך הציבור האמריקאי רואה את ישראל. עכשיו, הטענה שלי שזה קריטי, אני מקווה שנגיע גם היום לדבר על זה, כי היחסים המיוחדים של ארצות הברית, בין ארצות הברית לישראל, נשענים על הרבה מאוד סיבות. סיבות אסטרטגיות וקשר ומעורבות של אליטה פוליטית, חלקה יהודית וחלקה לא משמעותית, שתומכת בישראל. יש מגוון של דברים. דעת הקהל היא לא הסיבה, אבל בלעדיה הקשר הזה לא היה אפשרי. וזה חשוב להבין, כי אם זה נכון, אז מגמות שאנחנו רואים היום של דעיכה בתמיכה האמריקאית בציבור בישראל, זה עשוי להיות מאוד משמעותי לעתיד היחסים המיוחדים בין ישראל לארצות הברית. אז מה, איך אני רואה את זה היום? אני רואה שאנחנו נמצאים על עדים של תמיכה, והעדים של תמיכה הם עדים. כמו כל עדים, זה דבר שעשוי לעבור, ואנחנו עשויים לתפוס את עצמנו ביום מסוים עם תמיכה פחותה באופן משמעותי כזה, שעשוי לפגוע ביחסים מיוחדים. מה הכוונה לעדים של תמיכה? ארצות הברית באופן יחסי לרוב מדינות העולם המערבי, הציבור בארצות הברית תומך יותר בישראל מאשר כל מדינה אחרת. מחמם את הלב, כיף לשמוע, נחמד לדעת שאוהבים אותנו, אבל האהבה הזו דואכת. היא דואכת בסך הכל, כאשר אנחנו מסתכלים על כלל הציבור, היא דואכת באופן משמעותי בקרב קבוצות מסוימות. הדעיכה הזאת לא מביאה אותה למצב שארצות הברית תומכת בישראל פחות, כשאני אומר ארצות הברית, אני מדבר על ציבור אמריקאי, תומכים, הציבור תומך פחות בישראל מאשר במדינות אחרות, אף אחד לא חושב את זה כרגע, אבל אנחנו לאט לאט עשויים להתקרב לשם, וזה, אנחנו מאבדים את אחד הציבורים התומכים ביותר שיש לנו, שהוא משמעותי לתמיכה. עכשיו, מה הכוונה כשאני אומר דואך או עדים? התמיכה הזאת היא בקרב אוכלוסיות שהן קטנות, ולאט לאט הופכות להיות פחות משמעותיות בציבור האמריקאי. ניתן כמה דוגמאות. אחד הדברים שאנחנו רואים, מגמות משמעותיות שאנחנו רואים, זה שיש הבדל דורי בין, בקרב הציבור האמריקאי, בתמיכה בישראל. ככל שאתה יותר מבוגר היום בישראל, אתה יותר תומך ב... ככל שאתה יותר מבוגר בארצות הברית, אתה תומך יותר בישראל. ככל שאתה יותר צעיר, אתה תומך פחות. אפשר לטעון שזה הבדל גילאי. מבוגרים תומכים, צעירים לא. אבל זה לא המגמות שאנחנו רואים. המגמות שאנחנו רואים זה שכל דור חדש תומך פחות מהדור המבוגר ממנו.
שזה מדאיג.
מאוד. הדור שהתומך ביותר היום בישראל, זה מה שאנחנו קוראים ה-baby boomers, זה הבומרים. הדור הזה, אבל צריך להכיר בכך, שהוא דור שלאט לאט יהיה פחות משמעותי בחברה. הוא מת, כלומר, הוא לאט לאט יוצא מתוך האוכלוסייה, נגיד את זה בצורה עדינה, וברגע שהוא יוצא, אז התמיכה יורדת, כי כל דור אחריו תומך פחות. עכשיו, זה לא שכל הדורות תומכים באותה מידה בצורה פחותה. דור צעיר יותר תומך קצת פחות, ודור צעיר פחות תומך יותר, תומך עוד פחות וכן הלאה. עד שאנחנו מגיעים לדור של עכשיו, הצעירים של היום, הם תומכים הכי פחות, עד כדי מביאים עמדה מאוד ביקורתית כלפי ישראל. עכשיו, בגלל העובדה שאנחנו יודעים שזה לא אפקט גילאי, אלא אפקט דורי, כלומר, הדור, הבייבי בומרס, למה הם תומכים כל כך בישראל? כי כשהם הגיעו לבגרות פוליטית, הם היו בשנות ה-60, נכון? הבייבי בומרס זה בעצם החבר'ה האלה שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה. והם מגיעים לבגרות הפוליטית בשנות ה-60. תנסו לחשוב מה קורה בשנות ה-60, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, ישראל מוקפת באויבים שלא בדיוק חברים של ישראל, זה בדיוק אחרי שבשנות ה-50 ארצות הברית מקבלת החלטה להיות, להתחיל ללכת בסוף שנות ה-50, ללכת יותר מכיוון ישראל ולא עם ערבים, כלומר עם המדינות ערב, כלומר יש פה איזשהו הליכה לכיוון ישראל, זה ככה הם גדלו. שברגע שהם גדלו ככה, הם נשארו תומכי ישראל. הדורות שבאים אחר כך, הם רואים, מסתכלים על מלחמת לבנון, מסתכלים סבא ושתילה, הם רואים את האינטיפאדה, הם רואים את, את, את ההתנתקות, אבל גם את מה שאנחנו עושים בעזה וביהודה ושומרון. כלומר, כבר אני רץ פה דורות שונים, וגם מה שקורה היום, כלומר, בעזה. כלומר, אנחנו מסתכלים על דורות שגדלו בתקופות אחרות, ומחקר במדעי החברה שמסתכל על אפקט דורי, אומר שהחוויות שאנחנו עוברים אותם, כאשר אנחנו מגיעים לבגרות פוליטית, כלומר, באותה התקופה הזאת, שבין בערך 18 עד 25, 18 עד 27, יש כאלה שהלכו קצת יותר מוקדם, 16 עד 25, 27, בתקופה הזאת, אותם דברים מעצבים, משפיעים על איך אני אראה את העולם, גם בעוד 40 שנה. ואז האנשים האלו שהגיעו לבגרות פוליטית בתקופת מלחמת לבנון, או שהגיעו לבגרות פוליטית בתקופת האינטיפאדה, או שהגיעו לבגרות פוליטית בתקופת האינטיפאדה השנייה, ובתקופת במהלך שנות ה-2000, ועכשיו, אוקטובר 2023, והמלחמה מאז, הקבוצות האלו הרבה יותר ביקורתיות, ביקורתיות כלפי ישראל, וזה נשאר איתם. ואז מה שאנחנו נקבל זה שאותם דורות ותיקים, הבייבי בומרס ואחריהם, כאשר הם לאט לאט הופכים להיות פחות משמעותיים בחברה האמריקאית, פחות מצביעים, פחות נמצאים, פחות קיימים. הדורות האלו, כאשר הם יוצאים מתוך האוכלוסייה האמריקאית, ואנחנו נשארים הדורות הצעירים יותר, התמיכה יורדת. והדבר הזה, זה בדיוק מה שאני מתכוון כאשר אני אומר, אנחנו על ידי תמיכה. אנחנו על אותם אוכלוסייה יחסית מבוגרת, שמביעה תמיכה יפה, והם לאט לאט נעלמים לנו, ואז אנחנו מקבלים אוכלוסייה שבסך הכל הרבה פחות תומכת.
עד כמה שבי באוקטובר הוא משמעותי במגמות האלו?
אני חושב שהשביעי באוקטובר, אם הוא היה שביעי באוקטובר, הוא היה דבר אחד.
כן.
אבל הוא לא השביעי באוקטובר. השביעי באוקטובר הוא, למרות הניסיון ישראלי מאוד חזק להגיד, בצדק, השביעי באוקטובר הוא אירוע נורא בישראל. אבל לנסות להשתמש באירוע הזה ולהגיד, תראו, זה מה שקרה, אנחנו חייבים להתייחס, זה האויב שנמצא, שזה נכון. יש פה אויב רע, אכזר ונורא. כלומר, אין פה דרך אחרת לתאר את החמאס. אבל הוא לא הציבור בעולם כולו, בוודאי האמריקאי, רואה את השביעי באוקטובר ורואה גם את הפעילות שלנו מאז. ומאז התמונות שהוא רואה זה פחות השביעי באוקטובר. הוא רואה את מה שקורה בעזה היום. הוא רואה הרג, הוא רואה הרס, הוא רואה רעב, הוא רואה היעדר אופציה מדינית, הוא רואה התנהלות שהוא לא מצליח להבין אותה, אם אנחנו רוצים להגיע לסיום המלחמה, לא רוצים להגיע לסיום המלחמה, הוא רואה מנהיגים שלנו שאומרים דברים בעייתיים וקשה להם להתמודד איתם, שתוך הדבר הזה, עכשיו כמובן, אפשר להכניס את תוך הדבר הזה, כמובן, את עולם הטיקטוק ואת כל העולם של הניו מידיה, של איך הדברים, שמה הם מקבלים, והם לא מקבלים חדשות, אפשר להגיד, מיימנות, או לפחות לא משהו שהוא מאוזן, או לא משהו שמציג את שני, את המורכבות, ויש פה מורכבות, בואו, זה לא, זה, יש מצב נורא בעזה, אנחנו שותפים, ויש לנו אחריות על מה שקורה בעזה, ועדיין המצב הוא מורכב. כלומר, יש לנו חטופים שמוחזקים, ואנחנו מנסים למצוא את הדרך שלנו לחלץ אותם, או כמובן לשחרר אותם בעסקה, לוואי, אבל זה מצב מורכב, והם לא מקבלים את המצב המורכב הזה, ברור. אבל עדיין, אי אפשר להתכחש לעובדה, שזה מה שהם רואים. שזה בוודאי לגבי הצעירים, אבל זה לא רק הצעירים. אני שומע כמעט כל יום את החדשות מארצות הברית, וכמעט כל יום מדווחים על מה שקורה בישראל. נואב, לא נואב. מציגים לא את ה... לא מציגים את הלוויות שלנו, מציגים את ההרג בעזה, מציגים את הרעב בעזה, מציגים את העובדה שאין עסקה, מציגים את העובדה שאנחנו חזקים מאוד, והם מסכנים מאוד. אני לא בא כרגע לפסוק או להביע עמדה בנוגע לזה, אני אומר, זה התמונה שהם מקבלים, וכאשר זו התמונה, קשה יהיה למכור משהו אחר, חוץ מישראל צריכה לרסן את עצמה.
אז באמת אתה אומר, ונשמע הגיוני, שיש כאן השפעה של עוד גורמים, של המדיה, של הרשתות החברתיות, של תנועות חברתיות למשל, או של האקדמיה. איך אנחנו בכלל, בתור ישראלים, יכולים להשפיע על דבר כזה?
זה נכון. יש פה עוד גורמים, ויש פה גורמים בעלי אינטרסים, ויש גורמים שהגיעו למצב הזה מוכנים, להבדיל מישראל, שהגיעו כבר הגיעו לשביעי באוקטובר כבר עם נקודת פתיחה הרבה יותר טובה מאיתנו, ואנחנו לא ידענו להתעשת כדי לנסות להסביר את עצמנו אחרת. כל זה נכון. יחד עם זאת, השאלה היא לא רק הגורמים, השאלה היא גם מה אנחנו עושים. זה לא תקשורת וכולי, כאשר אומר שר בממשלת ישראל צריך, ממשלת ישראל, הקבינט בישראל מקבל החלטה שצריך לעשות טרנספר לאוכלוסייה הפלסטינית בעזה. זה לא עניין של הסברה, זה כבר משהו אחר, אנחנו מדברים על עיר הומניטרית. פה לא עניין הסברה, זה עניין של כבר משהו שהוא לא יכול להתיישב עם ערכים ליברליים דמוקרטיים בארצות הברית. והדבר הזה, אני לא חושב שזה נכון להגיד, להטיל את האשמה בתקשורת, או להטיל את האשמה בקבוצות אינטרס. ואני רוצה להגיד שנייה אחת, בארצות הברית, אנחנו עושים איזה משהו שהוא קצת לא הוגן. אנחנו עכשיו מאוד מתלוננים על זה שיש קבוצות חברתיות, ושיש תקשורת, ושיש, שהם לא עדים אותנו, ושמציגים אותנו באור רע. איך יצרנו את המצב הזה? הרי אם משהו הטענה הייתה שנים, היא שיש הטעיה פרו-ישראלית בארצות הברית. אז פתאום עכשיו אנחנו מתלוננים על הטעיה אנטי-ישראלית. מאיפה היא נולדה? היא לא נולדה סתם. יכול להיות שאפשר להטיל אחריות על כל מיני גופים, אבל בגדול צריך לבדוק גם את עצמנו, מה אנחנו עושים. אם אנחנו שלמים ההחלטות שלנו, אנחנו שלמים מה שאנחנו עושים, אנחנו חושבים שזאת הדרך לטפל, להחזיר את החטופים, יכול להיות. אני לא לגמרי מסכים, אבל יכול להיות. אבל צריך להבין את ההשלכות של הדבר הזה. ההסברה לא תעזור כאן. אז אני לא הייתי מטיל את האחריות, כאשר האוכלוסייה במהותה, האוכלוסייה האמריקאית, באופן בסיסי, יותר רואה את ישראל מאשר אוכלוסייה במקומות אחרים בעולם. ועם האוכלוסייה הזאת אנחנו צריכים לדעת להתמודד. ועם אותם אנחנו לא מצליחים לגרום לה לראות את הטוב בישראל, אז או שיש לנו פה בעיה, או שצריך לחשוב למה איבדנו אותם. עכשיו, יש סיבות שאיבדנו אותם. איבדנו אותם בגלל שאנחנו כמדיניות, זלזלנו בצד השני. צריך להגיד את זה בצורה מאוד ברורה. המדיניות של ממשלת ישראל ב-20 שנה האחרונות, ברוב הזמן, הייתה מדיניות של זלזול וזריקה מתחת לגלגלי האוטובוס, זה משפט אמריקאי, throw under the bus, של צד פוליטי משמעותי, זה הדמוקרטים. ברגע שאנחנו עושים דבר כזה, לא להתפלא שאנחנו מקבלים כתף קרה מציבור משמעותי מאוד בארצות הברית.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אז אמרת באמת שבסקרים ובסקרי דעת הקהל אתה רואה כיתוב מאוד מאוד משמעותי, אתה מתכוון לכיתוב בין הרפובליקנים לדמוקרטים בתמיכה בנו?
כן, אז התשובה היא כן, אני רק רוצה לסייג את זה. באותו, התחלתי את המפגש שלנו בשיחה על איך התחלתי בכלל, איך הגעתי בכלל לנושא הזה, באותו חוקר שביקש ממני לבדוק משהו, ואחד הדברים שאני ראיתי באמת זה את התחילתו של פער שנוצר בין רפובליקאים ודמוקרטים. ואז טענתי שזה תחילה של פער, וזה מדהיג, צריך לנסות לחשוב מה קורה שם, והיו לזה כל מיני סיבות, כל מיני הסברים. מה שאז היה הערת הזרה, הפך להיות מצב שמסביר היום את איך הציבור האמריקאי מתייחס לישראל, וזה כיתוב מאוד משמעותי. רפובליקאים תומכים בישראל, דמוקרטים לא. בואו נשים את זה חד משמעית. וזה תהליך שהתחיל בתחילת שנות ה-2000, ונמשך עד לאחרונה באופן מאוד דרמטי. ואני אומר עד לאחרונה, כי אם זה משהו, כחוקר, אתה מאוד מתאהב בטענה שלך. אז אתה חוקר משהו, ואתה מוצא משהו, ואתה אני עצוב שזה מה שקרה, אבל אתה מרוצה שה...
פחות צדקת.
כן, שזה יוצא נכון. כלומר, שזה באמת, המגמה הזאת, המגמה היא מאוד ברורה. אין פה שאלה. אבל לאחרונה פתאום אני אומר, רגע, אנחנו צריכים לחשוב שנייה אחרת, התמונה היא אחרת פתאום. ופה נחזור שנייה אחת לשביעי באוקטובר ומה שקורה מאז. יש לנו כבר תהליך בשנים האחרונות, והוא התחיל לפני השביעי באוקטובר, והוא התעצם אחרי השביעי באוקטובר, שיש לנו קבוצות באוכלוסייה האמריקאית, שנעשות דומות יותר אחת לשנייה, בעמדה שלהם כלפי ישראל, והיא עמדה לא טובה כלפי ישראל, כלומר עמדה לא אוהדת כלפי ישראל, וזה חוצה את המפלגתיות. למה אני מתכוון? אם עד לפני כ-10 שנים יכולתי להגיד רפובליקאים ככה, דמוקרטים ככה, ויכולתי, זה היה מאוד ברור. היום יש קבוצות, בעיקר בקרב צעירים, שפתאום ההבדל בין רפובליקאים ודמוקרטים לא כזה גדול, שניהם לא תומכים בישראל. עכשיו, אם שניהם לא תומכים בישראל, אז הם לא מקוטבים. אז החבר'ה היום, בין 18 ל-25, בארצות הברית, הם הרבה פחות מקוטבים כלפי ישראל, הם שניהם פשוט פחות תומכים. עכשיו, אם זה נכון מה שאמרנו בתחילת השיחה לגבי האפקט הדורי, אז זה אומר שלאורך זמן, מה אנחנו נקבל? אנחנו נקבל שהצעירים האלו...
יותר דמוקרטים.
הם... גם הדמוקרטים, גם הרפובליקאים, חלקם יהיו, ישארו רפובליקאים, הם פשוט, הרפובליקאים והדמוקרטים יהיו פחות תומכי ישראל, לא יהיה כיתוב ביניהם על הנושא של ישראל. מה אנחנו נקבל? אנחנו נקבל הפחתה של הכיתוב בנוגע לישראל, אבל התוצאה של זה היא דעיכה מאוד דרמטית בתמיכה בישראל. אז אם פעם אמרתי, תראו את הכיתוב והרפובליקאים תומכים בישראל והדמוקרטים לא תומכים בישראל, מה שאנחנו מקבלים עוד מעט, זה שגם הרפובליקאים פחות יתמכו בישראל, וגם הדמוקרטים פחות תומכים בישראל, ולאט לאט הכיתוב ייעלם, פשוט יישאר בלי תמיכה. זה מסוכן.
למה בכל זאת אפשר להגיד שהתמיכה בישראל היא עם האג'נדה השמרנית?
כי עדיין היא מאוד משמעותי בקרב רפובליקאים, לעומת הדמוקרטים, ופה צריך להכניס דבר שהוא מעורר אולי דאגה משמעותית. מערכת פוליטית מחפשת נושאים לריב עליהם. זה מאפיין כל מערכת פוליטית. הרי בסופו של דבר, כאשר יש הסכמות, אז אין הבדל בין המפלגות, ואז לפי מה אנחנו בוחרים? כלום. מפלגות רוצות למצוא את ההבדל. במשך שנים, עד תחילת שנות ה-2000, כמעט ולא היה הבדל בין רפובליקאים ודמוקרטים בנוגע לישראל, וגם לא ראית את זה בהבדל בין רפובליקאים ודמוקרטים בקונגרס, או במדינות של הנשיא ארצות הברית. תמכו בישראל. היו קצת יותר, היו קצת פחות, אבל זה היה הבדלים של ניואנסים, וזה גם היה הבדלים של קשר אישי, לא איזה משהו דרמטי. מה שאנחנו מתחילים לקבל, וזה נכון גם בתחילת שנות ה-2000 דרך אגב, מה שאנחנו מתחילים לקבל זה המפלגות קלטו שזה נושא שאנחנו יכולים לריב עליו. ישראל פתאום הופך להיות נושא במחלוקת. ואמרנו שמפלגות רוצות נושאים שהם יהיו במחלוקת. ואז הם לוקחים את ישראל ומנקחים לגבי ישראל. קחו למשל את טראמפ. תסתכלו על הקמפיין של טראמפ, והוא משתמש בישראל כנושא פוליטי. יש... לפני כמה חודשים הוא הלך ותמך במועמד בפלורידה, בחירות מיוחדות לקונגרס, לא משנה כרגע הזה, והוא הלך ותמך במועמד שהוא מזוהה איתו כדי שייכנס לקונגרס, כדי שייבחר. והוא הלך והציג את המועמד הזה ואמר, תשמעו, המועמד הזה שאני תומך בו, הוא ייתן לכם לשמור על הנשקים, והוא יגביל את ההפלות, והוא ישמור על הערכים המשפחתיים, והוא תומך בישראל. כלומר, שם את הכל על צד אחד, ולעומת זאת, הצד השני, הדמוקרט, הצד השני, הוא ייקח מכם את הנשקים, ויאפשר להפלות לנשים, והוא אנטי-ציוני. כלומר, פתאום ישראל נקשרת עם הנושאים המפלגים בארצות הברית.
מה הבעיה עם זה שזה מזוהה פוליטית ככה?
שאז מה שאנחנו מקבלים זה שיש לנו מערכת פוליטית שמתיישרת כן ישראל, לא ישראל. ואז אנחנו נקבל מצב שבו אנחנו תלויים במי שנמצא בבית הלבן, ומי שנמצא ברוב בקונגרס, אנחנו תלויים בו, מבחינת איכות היחסים בינינו לבין ארצות הברית. וראש הממשלה, נתניהו, לקח הימור, בעיניי מסוכן, אבל הוא לקח הימור, שבו הוא אמר, רפובליקאים יש להם, טראמפ, ינצח, רפובליקאים יש להם סיכוי להחזיק בשלטון, אנחנו נלך איתם, אנחנו נחזק את הקשר שלנו עם הדמוקרטים, ואנחנו נלך איתם, זה ישתלם לנו. הדבר הזה עובד כרגע, טראמפ השלטון, הרפובליקאים יש להם רוב בשני הבתים בקונגרס, אבל הדבר הזה לא יישאר לעד, ואז מה יקרה כאשר יש לנו נשיא שהוא נשיא דמוקרט, והוא לא יהיה נשיא אוהד ישראל באופן טבעי כמו ביידן, מתוך כל המועמדים הדמוקרטיים שהיו באותה תקופה, ביידן היה התומך החזק ביותר בישראל, אף מועמד דמוקרטי לא הקרוב אליו בכלל, ולא יהיה לנו נשיא כמו ביידן, היה לנו נשיא דמוקרט, צעיר יותר, ביקורתי יותר כלפי ישראל, חברי הקונגרס צעירים וביקורתים יותר כלפי ישראל, בקרב הדמוקרטים, ואז אנחנו נקבל מצב שהתמיכה שאנחנו רוצים בה, תהיה תלויה בספק, נתונה בספק. עכשיו אפשר לטעון, ואני חושב שזו טענה אפשרית לחלוטין, שזה דווקא דבר טוב לישראל, שישראל לא צריכה לחשוב שכל מה שהתמיכה תהיה ברורה. אבל זה עולם אחר, זה צריך לזכור. כלומר, אנחנו פתאום אומרים שכאשר יש לנו ממשל דמוקרטי, יכול שאנחנו נקבל פחות סיוע ביטחוני. וכאשר יש לנו ממשל דמוקרטי, יכול שנקבל פחות תמיכה בהחלטות באום, מצד ארצות הברית וכולל וטו וכולי. הדברים האלו פתאום הופכים להיות אנחנו תלויים ברוב הפוליטי מבחינת היחסים, ואם אנחנו חושבים שהיחסים המיוחדים בין ישראל לארצות הברית הם חשובים, אז העובדה שהם יהיו תלויים בזהות של המפלגה בשלטון, זה מסוכן.
אז אני חשבתי שטראמפ הוא 100% בעד ישראל, ושאתה יודע, עברת השגרירות, הסכמי אברהם, כל הדברים האלו, שהם באמת מאוד חיוביים, אבל בעצם מה שאתה אומר פה, אפשר גם להבין, כאילו, רגע, שנייה, הוא משתמש בנו ככלי פוליטי, וזה לאו דווקא משהו שהוא לטובתנו.
אני חושב שאת צודקת עכשיו. כלומר, אני חושב שמה שאת אומרת עכשיו זה נכון, אני חושב שטראמפ עשה כמה מהלכים שאהבנו, הציבור הישראלי בפירוש העריך את זה, הוא חושב שזה נכון, זה נכון לגבי רמת הגולן, וזה נכון לגבי ירושלים, וזה נכון, כלומר, עברת השגרירות והכרה בירושלים, ונכון, כבירה, ונכון לגבי הסכמי אברהם, כלומר, יש לנו כל מיני דברים באמת שמראים באמת על המהלכים שטראמפ עשה. אני חושב שהעובדה שזה גם כלי פוליטי פנימי, זה דבר אחד שצריך לזכור, וכמו שאמרת, וגם להבין שחלק מזה זה גם מתוך מערכת אינטרסים של טראמפ במזרח התיכון, שלא בהכרח היא נובעת מאיזשהו קשר עמוק של מחויבות לביטחונה של ישראל. אבל אני רוצה רק להגיד שאת לא שונה משאר הציבור בישראל. רוב הציבור בישראל חושב שטראמפ הוא מחויב לביטחון מדינת ישראל. רוב הציבור תומך בטראמפ, יש לו עמדה אוהדת מאוד כלפי ישראל. אנחנו מדינה שבה התמיכה בטראמפ היא או הגבוהה ביותר, או השנייה הגבוהה ביותר בעולם. כלומר, טראמפ היה מעדיף להיות בישראל כרגע מאשר בארצות הברית, או על פני כמעט כל מדינה אחרת. המדינה האחרת שאנחנו מתחרים בה זה פולין, לא בטוח, זה התחרות הכי טובה, אבל זאת המדינה שאנחנו מתחרים מולה. יש תמיכה מאוד חזקה בישראל, טראמפ, מתוך איזושהי תפיסה שהוא מחויב. אני חושב שחלק מזה זה שאנחנו נתונים לצורה שבה ישראל, ארצות הברית, מדובררת דרך התקשורת הישראלית, ולעובדה שיש לנו הנהגה שמאוד מדברת בשבחו של טראמפ, ולא מתייחסת נכון לתמיכה מאוד חסרת תקדים שקיבלנו גם מאובמה וגם מביידן, וזה בעיניי משהו שאנחנו, אני חושב שאנחנו פספסים מעט.
זהו, זה אירוע בעייתי, כי בסוף טראמפ, זה כהונה שנייה שלו. הוא הולך לסיים בעוד כמה זמן, ואחריו יגיע מישהו אחר. ואם הוא יהיה דמוקרטי, אז בעצם מה שאנחנו מבינים פה מבין השורות, זה יכול להיות שאכלנו אותה.
לגבי אכלנו אותה, אני אגיד לגבי... אני אגיד לגבי אכלנו, אני חושב שאת צודקת, אני חושב שאת גם צודקת. אני חושב שלגבי, הדבר הכי פשוט שאפשר להגיד, זה שכן, התמיכה תהיה אחרת. האם זה בהכרח רע לישראל? זאת שאלה, יכול להיות, שהעובדה שיש לנו תמיכה כל כך חזקה כרגע מארצות הברית, מטראמפ, גורם לכך שממשלות בישראל מוכנות לוותר על, על קשרים שלה ועל, ועל רגישות לאינטרסים של מדינות אחרות, בידיעה שארצות הברית איתנו.
מה למשל?
שאנחנו מוכנים לעשות דברים שמדינות אירופה לא אוהבות, וארצות הברית מאפשרת. ואנחנו, רק עכשיו, אנחנו ראינו אם טראמפ לא מוכן להכיר במדינה פלסטינית, ולעומת זאת גם צרפת וגם אנגליה אמרו שבספטמבר יכירו מדינה פלסטינית, וגם מלטה, אבל זה פחות. וזה לא שתי המדינות היחידות שיכירו כנראה ספטמבר, אני, בוא נראה, אבל זה לא רק זה, זה גם זה, וגם סימון מוצרים מהשטחים, וסימון מוצרים מישראל, זה דברים שנעשים בדיון אירופאי כבר הרבה מאוד זמן, כלומר זה לא איזה משהו חדש, כולל החקירות כנגד ישראל בטריבונלים, טריבונלים בינלאומיים, ארה״ב מאוד מתנגדת לזה, אני לא יודעת כמה נשיאים אחרים יתנגדו לדבר הזה, או ישימו את הרגל ויגידו אנחנו לא מוכנים. טראמפ מוכן לעשות פעולות מאוד דרמטיות כנגד אותם טריבונלים כדי שלא יחקרו את ישראל. כולל גם להגיד שהוא לא מקבל את מה שאנגליה וצרפת כרגע אמרו שהם יקראו את מדינה פלסטינית. אז אני חושב שיכול להיות ממשלות ישראל שמחושבות שארצות הברית כרגע, טראמפ, ישחק יחסית טוב לטובתנו, יכול להיות שגם ההנחה הזאת היא לא בריאה לנו. אבל בוא נניח שכן, אז אכלנו אותה.
וואו, ממש אופטימי. אז אתה חושב שאנחנו, אם אנחנו נראה בעצם דפוליטיזציה של ישראל בקרב הציבור האמריקאי, זה משהו שיכול להיות לטובתנו דווקא?
נוגעת בשאלה, נוגעת בנקודה מאוד חשובה. יש פה שני מגמות שקורות, שתי מגמות שקורות במקביל. מגמה אחת היא מגמה של ירידה בתמיכה בישראל, בקרב ציבור אמריקאי, ומגמה שהיא מגמה מדהיגה. מגמה שנייה היא אובדן אמון, או אובדן עניין. בנושא הישראלי, בקרב ציבור אמריקאי. עכשיו, האובדן עניין, הוא סימן, הוא באיזשהו מקום, זה דווקא בסדר, כי הם פחות מתעניינים, פחות, אבל אני לא משוכנע אני חושב שהפוליטיזציה שומרת את זה חזק. דפוליטיזציה במידה ויהיה, זה יהיה בריא. אבל זה תהליכים מאוד ארוכים, אני לא חושב שזה קורה בזמן הקרוב, ולפני שזה יגיע לזה, זה יגיע קודם לפוליטיזציה משמעותית בהתנהגות של נבחרי הציבור האמריקאים, וזה מסוכן.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
יש משקל אולי למתי נסיים את המלחמה כאן?
אני לא בטוח ש... כלומר, השאלה איך נסיים את המלחמה, שיותר מאשר מתי. ככל שהיא נמשכת זה עושה לא טוב. זה ברור. אבל השאלה גם איך נסיים. אם אנחנו נסיים ונלך למהלך שארצות הברית רוצה בו, של פתיחת חסמים בינינו ומדינות אחרות, כולל גם סוריה וערב הסעודית בוודאי, ובמדינות אחרות שכנות שלנו, ובמקביל ניסיון לפתור את השאלה הפלסטינית, זה תמונה אחת שעשויה להביא לתוצאה מסוימת, שעשויה להביא לתוצאה בציבור האמריקאי, תופעה טובה. אם ישראלים רוצים בזה, זאת שאלה אחרת. במידה והמלחמה הזאת תסתיים בשאיפה בהחזרת החטופים, ובאיזשהו סיום לחימה, אבל חזרה לחימה בעוד כמה זמן, וחמאס נשאר בשלטון, ואנחנו חוזרים לעוד סבבים כאן ושם, אנחנו לא עושים הרבה דברים טובים. אז זה לא יעשה לנו טוב. זה יעזור שזה פשוט יהיה פחות בתקשורת האמריקאית, זה פשוט ידעך, ואז אותו רעיון של חוסר עניין ייכנס באופן משמעותי יותר, אבל אני חושב שבסופו של דבר, מה שחשוב באמת זה איך אנחנו מסיימים את המלחמה הזאת, וזה אנחנו צריכים להשקיע בזה מחשבה.
אז אולי ככה באמת לסיכום, אם היית יכול לייעץ עכשיו לקובעי המדיניות שלנו, על מה הם צריכים לעשות כדי בעצם לשמר את התמיכה בקרב הציבור בארצות הברית, מה היית מייעץ?
אז יש פה כמה דברים. אז אחד, זה משהו שאמרתי קודם, וזה הצורה שבה אנחנו מתייחסים לציבור האמריקאי ולחצי מהציבור, הדמוקרטים בארצות הברית. אני רוצה לספר שנייה איזשהו סיפור. זה לא... טראמפ לאחרונה התבטא בכמה אירועים בנוגע למשפט של נתניהו. הוא אמר, צריך לסיים את המשפט של נתניהו, ושאלה למה הוא בכלל התבטא בנוגע לדבר הזה, ועד כמה... עד כמה זה נכון. שאלנו את זה בסקרים של המכון אחריות ואחריות, שאלנו האם אתה תומך, האם אתה חושב שזה התערבות פסולה, או התערבות לגיטימית, במה שקורה בישראל. הרי מה הקשר של המשפט של נתניהו לבין טראמפ? אז אני רק אגיד ש-59% מהציבור הישראלי אמר שזו התערבות פסולה. אבל בקרב מצביעי הקואליציה, 62% אמרו שזה לגיטימי. זה אומר עכשיו, את שאלת אבל על ההנהגה. אני רוצה רק להגיד שאלה שאומרים שזה לגיטימי, הם קיבלו את זה בעצם מההנהגה, מהקואליציה שלנו. הקואליציה קפצה על זה בשמחה. גם נתניהו וגם שאר חברי הממשלה.
בערך זה מחזק אותם.
כן, להגיד, תראו, צריך להפסיק את המשפט הזה. עכשיו, אבל הסיפור הוא... זה אנקדוטה, בואו נספר את כל הסיפור. והסיפור הוא שבאפריל, לפני כמה חודשים, צ'אק שומר, דמוקרט, אמר שצריך להגיע לבחירות בישראל. צריך בחירות, הגיע הזמן לבחירות בישראל. 50% מהציבור בישראל אמר שזה התערבות פסולה. עכשיו, שימי לב, זו אותה קואליציה ואופוזיציה באותה תקופה, 77% ממצביעי הקואליציה, אמרו שזה פסול. למה אז זה היה פסול, והיום זה לגיטימי? כלומר, למה להגיד, למה צ'אק שומר, דמוקרט בקונגרס, אומר, צריך ללכת לבחירות, זה פתאום פסול, ולעומת זאת, טראמפ אומר, צריך לבטא את המשפט, זה לגיטימי. זה אומר, עכשיו, גם פה, זה נבע מישר קפיצה של מנהיגים ישראלים, חברי ממשלה ישראלים, מה אתה מתערב, צ'אק שומר? אנחנו מרשים לעצמנו לקחת, להפוך את הנושא הזה לפוליטי, להכניס את הפוליטיקה האמריקאית לתוך המערכת הישראלית, כולל למשל אפילו שגריר ארצות הברית בישראל נכנס למשפט נתניהו. מי שמע, איפה היא שמע דבר כזה? להכניס את הדבר הזה לתוך הפוליטיקה הישראלית, ולאמץ את הרפובליקאים, ולדחות את הדמוקרטים, הדבר הזה הוא מסוכן והוא לא נכון. אבל שאלה מה האלטרנטיבה, מה כבר אנחנו יכולים לעשות? ופה צריך להכיר בכך שאנחנו כרגע, יש לנו קושי למכור את עצמנו לציבור אמריקאי.
באופן כללי.
באופן כללי, נכון, אני מדבר כרגע על ארצות הברית, זה שאנחנו לא מצליחים למכור את עצמנו גם לציבור במקומות אחרים בעולם, זה ברור. אבל אנחנו מתקשים מאוד למכור את עצמנו לציבור אמריקאי, ואנחנו צריכים להיות מודעים למחיר שאנחנו, שזה עשוי לגבות מאיתנו. מה שמדהים הוא שאנחנו אומרים, שאנחנו מצד אחד מקבלים את זה שטראמפ זה בסדר שיתערב במשפט נתניהו וכולי, ואנחנו, ומצד שני, כאשר שואלים את הציבור הישראלי, האם אתה חושב שישראל צריכה לשקול את האינטרסים האמריקאים או את העמדות של ארצות הברית בהפעלת הכוח, הציבור הישראלי אומר שכן. הציבור הישראלי מבין שאין לנו ברירה אלא להתייחס למה שקורה בארצות הברית. אבל אם זה נכון שאנחנו צריכים להתייחס למה שקורה בארצות הברית, איך זה יכול שאנחנו זורקים ככה את, את, ה, את הדמוקרטים, ואנחנו משחקים פוליטיקה אמריקאית, הדבר הזה הוא, הוא לא בריא, אנחנו צריכים להבין שיש משמעות לדברים שאנחנו אומרים, צריך להשתיק, כששר בממשלת ישראל אומר שצריך למחוק את האזתים, אז זה שהוא אומר את זה, זה לא חכם. זה שראש הממשלה שותק, זה כבר טיפשי. הוא מסוכן. הדברים האלו צריכים לאמר, צריך להיות מאוד ברור הדבר הזה. אנחנו מאבדים את אירופה, ואנחנו לא עוסקים בזה כרגע. אנחנו בוודאי מאבדים את ארצות הברית, ואסור לנו לאבד את ארצות הברית.
אז מה עושים בכל זאת?
מחזירים את החטופים, מסיימים את המלחמה, כלומר, את רוצה זה, מחזירים את החטופים.
תן לי סדאפ.
יש דברים שהם לא קשורים פשוט לארצות הברית, הם תוצאה זה, אנחנו לא יכולים להישאר במלחמה כזאת היום, זה לא נכון לנו כחברה, זה לא נכון בוודאי לחטופים, החטופים צריכים לחזור, עכשיו צריך לעשות הכל כדי שדבר הזה יקרה, צריך להסדיר את המערכת היחסים שלנו עם מדינות אחרות בעולם, הדבר הזה לא יתאפשר כל עוד אנחנו ממשיכים במלחמה הזאת, אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שדעת קהל פונה אלינו, מסתכלת עלינו, ביקורתית עלינו, ואם אנחנו נמשיך בהתנהלות שלנו כמו שזה, אנחנו נאבד גם את דעת הקהל וגם את הנבחרי ציבור, ואנחנו נהיה, כמו שאנחנו רואים שקורה יותר, מבודדים בעולם, וזה יהיה לזה משמעות.
אני מקווה מאוד שאפילו עד שהפרק הזה יצא, שהחטופים באמת יחזרו אלינו, הלוואי, ושנוכל באמת להתחיל גם לסיים את המלחמה הזאת, ולנסות להציל את התדמית שלנו בעולם ובכלל. תודה רבה רבה, באמת, זה סופר מעניין ורלוונטי לתקופת זמן ובכללי איפה שאנחנו נמצאים. זה באמת מאיר עיניים, אז תודה רבה לך ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו, אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אתר כל האוניברסיטה, וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה.
תודה רבה.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.